שלהם לגבי ה-DNA, ובעצם הקימו מדע שלם שנקרא ביולוגיה מולקולרית.
והמדע הזה יש לו השלכות על כל תחומי חיינו, השלכות גם של תפיסת עולם וגם כמובן הלכה למעשה. וואטסון, אחד קריק מת, וואטסון הוא גוי זקן, והוא כתב והוא פרסם לפני מספר שנים ספר על דור שלם של ביולוגיה מולקולרית, מה ניתן ללמוד ממנו, מה באופן תפיסתי, במה זה שינה את תפיסת העולם. הדבר הוא ממש מדהים, דבר נפלא. הספר, אני ממליץ לכל אדם שלא קרא אותו לקרוא אותו, הוא רב מחר ומן הסתם יש ביניכם שקראו אותו. ספר נקרא DNA, The Mystery of Life. ובספר הזה בעצם הוא טוען שבאופן אישי נפטרה לו חידה אחת, וזה חידת המסתורין של החיים. היוונים הקדמונים כבר דיברו, מה ההבדל בין דבר שהוא חי לבין דבר שהוא לא חי? והשאלה הזאת התגלגלה במהלך הדורות, וקבעו חמישה סימנים לדברים שהם חיים. אחד מהם המפורסם זה מטאבוליזם, תהליכים מטאבוליים, אחרים מדברים על אפשרות לפריה ורבייה. ובמהלך הדורות נכנסו הגדרות ויצאו הגדרות מהגדרת דבר חי, וואטסון אומר, אני פתרתי באופן סופי את השאלה הזאת. אין דבר כזה, אין חיים. כלומר, אין הבדל בין מולקולה שהיא לא חיה למולקולה שהיא כן חיה, אלא באופן התפקוד שלה. ולכן בעצם החיים הוא ארגון מסוים של מולקולות, כמו שיש ארגון של מולקולות שעושה חלודה על ברזל, ואז אף אחד לא יגיד שזה חיים, גם החיים אינם חיים, אלא תהליכים של ביולוגיה מולקולרית. וזהו פתר את בעיית המסתורין של החיים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, מכיוון שאני חושב שיש לו הרבה השפעות, כי התפיסה היא באמת נכונה. באופן עקרוני התפיסה היא נכונה. מכיוון שזה אומר שהחיים אינם שייכים לתחום ההגדרות שאנחנו יכולים לתפוס אותם בטבע, אלא החיים שייכים לתחום אחר, לתחום של תפיסת התורה, תפיסת ההלכה, והעניין הזה הוא הולך ומשפיע על תחומים שונים לפי דעתי, ואני חושב שפה תהיה מהפכה הלכתית גדולה מאוד, אבל אני רוצה לדבר על תחום מסוים, ואידך זיל גמור, ואתם תראו כמה דברים זה פותח. אבל בראשונה אני רוצה לומר דבר שהוא מן האגדה. הרב הרפתי אמר שיש גם הלכה וגם אגדה, וההלכה הולכת. אני חושב שבאמת העוגן של ההלכה אולי הוא באגדה. ההלכה הולכת והאגדה נשארת, בניגוד למה שאנשים חושבים שהאגדה היא חולות נודדים והאגדה היא בניין, וההלכה היא בניין, אולי זה הפוך. מחילתא בפרשת יתרו, ויש גם גמרא שמופיע מי שלמד סוטה, ראה את זה מסכת סוטה, כתוב שיתרו בא עם אשתו ושני בניו למשה, שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. מה זה שם האחד אליעזר? אומר המדרש, אומרת המחילתא, שם האחד אליעזר, שם האחד המיוחד אליעזר. מה פירוש? כשעלה משה למרום, אומר המדרש, אז הוא ראה את רב לזר יושב ודורש, עגלה בת שנתה ופרה בת שנתיים. אמר, יהי רצון שיהיה אותו אדם מחלצי. אמר הקדוש ברוך הוא, הן, שם האחד אליעזר. אליעזר, רבי אליעזר הגדול, יצא מחלצך. טוב, הגדולה של רב לזר הגדול היא ידועה, ובא לידי ביטוי בהמון דברים. אבל זה שהגדולה שלו בזה שהוא אומר שפרה היא בת שתיים, אז מה גודל הרעיון פה? מדוע זה מה שתפס את ליבו של משה רבינו? זה שעגל הוא בן שנה, עגלה בת שנתה, זה מודים כולם. זה גם חכמים מודים לרבי אליעזר. הדבר הזה שעגלה בת שנתה לקוח עם מה שכתוב בתורה בפירוש, בפרשת שמיני, ועגל וחבס בני שנה, סימן שעגל הוא בשנתו הראשונה. אומר רבי אליעזר, מאחר שעגל הוא בן שנה, אז פרה, או העגלה היא בת שנה, עגלה ערופה היא בת שנה, זה בפרק עגלה ערופה, זה הקשר למסכת זאתה, עגלה היא בת שנה, ממילא פרה היא כשהיא גומרת להיות עגלה, זאת אומרת בת שנתיים. מה זה נקרא בת שנתיים? שנה ויום אחד, זה בת שנתיים, והלאה. לעומת זה, חכמים אומרים שעגלה בת שנתה זה נכון, אבל פרה בת שלוש, כלומר פרה היא בת שנתיים ויום אחד. מה היא דעת חכמים? מה ההבדל בין קטן וגדול בצמחים, בבעלי החיים, בבני אדם? אז יש כלל אחד, מהפירות ועד האדם, או מהתבועה ועד האדם, קטן זה מי שאינו יכול לפרות ולרבות, גדול זה מי שיכול לפרות ולרבות. עכשיו, הפרה, השברים, פרים ורבים משנתיים והלאה, כלומר משנתיים ויום אחד. אז מה שחכמים אומרים שפרה היא בת שנתיים, הדבר הזה מעוגן במציאות. וכך אומרת הגמרא במסכת בחורות. הגמרא אומרת, כשאדם קונה פרה מהגוי, והוא לא יודע אם היא ביקרה או לא ביקרה, ומה הנפקמינה עם הוולד שיוולד לה, כשיוולד לזכר, אם הוא בחור או לא, אם הוא קנה אותה כשהיא פחות מבת שנתיים, אז הוא בטוח שהיא עוד לא ביקרה. מדוע? כי פרה פחות עם בת שנתיים לא יולדת. ואומרת הגמרא, וזו היא דעת חכמים שהם אומרים פרה בת שלוש. כי בשתי שנות חייה הראשונות היא לא מסוגלת ללדת. מתי היא יולדת? בשנת חייה השלישית. ולכן אדם שקנה פרה בשנה השנייה היא לא יולדת. מה סובר רבי אליעזר? רבי אליעזר אבל אומר שפרה בת שנתיים. מדוע? הרי בשנה השנייה היא לא יולדת, אז למה אני קורא לה פרה? למה אני קורא, מחשיב אותה כגדולה במין שלה? התשובה היא, זוהי שיטת רבי אליעזר בכלל. אם אני אסכם את שיטת רבי אליעזר בקצרה, בצורה מאוד פשוטה וגסה, לא מדויקת, אז אני אומר שרבי אליעזר אומר, לא אכפת לי מה שעקרות הבית חושבות, ההגדרות התורניות הן הגדרות הלכתיות, ולא של עקרות הבית. זאת אומרת, הפירוש הוא כך. למשל, על מה היה המשבר הגדול בין רבי אליעזר וחכמים? על תנור של הכנאי. מה זה תנור של הכנאי? תנור שהוא חתוך, חתכו אותו לפרוסות, תנור זה טבון כזה, חתכו אותו לטבעות-טבעות, כמו העיגולים של הכנאי, וציפו אותו, תחו אותו בבוץ, תחו אותו בטיט, וניתן להשתמש בו. אז אם תשאל את עקרת הבית מה יש כאן, יש כאן תנור. אין ספק שיש כאן תנור. אומרים חכמים שזה מטמא, מאחר שזה פונקציונלי, זה משמש, זה כלי שלם ולא כלי שבור. רבי אליעזר אומר, מה שעקרת הבית אומרת לא אכפת לי, אני לא פוסק את התורה לפי עקרת הבית, אני אומר שהתורה יש לה הגדרות, תפיסת המציאות של התורה היא מן התורה בעצמה. ויותר כתוב בתורה, תנור וחירה הם יוטץ, כלומר כאשר הם יוצאו הם נעשים טהורים, אז אם הוא לא שלם בגופו הוא טהור, לא אכפת לי בכלל אם הוא שימושי. יכול להיות שהוא שימושי ככלי מנוטץ, אבל הוא עדיין טמא. ועל זה היה משבר, על זה רבי אליעזר לא ויתר. ומה אמרו? שבשמיים הלכה כרבי אליעזר. זאת אומרת, התפיסה העקרונית, הטהורה, היא באמת כרבי אליעזר. מה שאמר רבי יהושע, כך אומרת הגמרא במציאה, שלא בשמיים היא על הדבר הזה, זה לא רק שלא בשמיים מבחינת פסיקת ההלכה, אלא שגם הרציו של ההלכה, ההיגיון של ההלכה הוא לא בשמיים, אלא ההיגיון של ההלכה הוא באמת כן של עקרות הבית. זאת אומרת, רבי יהושע הרבה של עקרות הבית. ובאמת ככה הדבר הזה כתוב, מי שמת רבי יהושע, אז בטלה עיצה וחוכמה. זאת אומרת, רבי יהושע מעוגן בעולם המעשה. האמת היא, כשנפטר רבי אליעזר הגדול, הוא נפטר במסכת בבא מציע, גם כן, אז כשהוא נפטר, אז רואים שהיה כאן מהפך, אבל לא נדבר על הדבר הזה כרגע. יש מה שאמר רבי יהושע על רגליו ואמר הותר הנדר, זה כאשר רבי אליעזר גילה דעתו שבאמת גם הוא מעוגן היטב בארץ. אלא שהוא מעוגן גם בעקרונות וגם בארץ, וזה כמה הלכות ששאלו אותו, לא ניכנס דבר הזה עכשיו. אבל מה שאני רוצה לומר לגבי עגלה ופרה, חכמים אומרים שמה זו פרה? שיכולה ללדת, אז אנחנו רואים בעינינו. היא לא יולדת בשנתיים הראשונות, היא יולדת אחרי שנתיים. מה אומר רבי אליעזר? מה מעניין אותי הפרה שהיא לא יולדת? זאת בעיה של הפרה שהיא לא יולדת. התורה אומרת שעגל זה בן שנה, אז מילא הפרה בת שנתיים. מה שקובע את תפיסת המציאות שלי לגבי בעל חיים שהוא גדול, זה ההלכה, זה התורה ולא המציאות. אז יש לפרות בעיות, בעיה שלא יולדות בשנת חייהם השנייה, זה לא משפיע להלכה. עכשיו תראו תוספות, דבר מדהים. שואל התוספות, הרי אנחנו רואים שפרה כן יולדת בשנת חייה השנייה. אומר התוספות, נשתנו התוואים. זאת אומרת שבעצם מי צדק ברעיון? רבי אליעזר, כי מה שרבי אליעזר אומר זה קיים. זאת התפיסה ההלכתית. התפיסה המציאותית יכולה כמובן להשתנות לפי שינוי שהוא בטבע. כמובן ששינוי בטבע הוא לאו דווקא מהפכה בטבע. הפרות שיש באירופה הן פרות אחרות מאשר היו בארץ ישראל. השאלה מהי הגדרת מין בהלכה, זה גם אחד מהדברים החשובים ביותר שתפיסת המציאות תשפיע על תפיסת ההלכה, בלי שום ספק. הבעיה, אתם יודעים, הסקנדל שהיה לא מזמן, לפני כשנה, שהבשר שאנחנו אוכלים אולי הוא לא כשר בכלל, כי הוא לא ידוע מהו, אם הוא בשר של חיה או בשר של בהמה, הוא איזושהי תרכובת של בופלו ושור, השברים ששוחטים אותם יותר דומים לבופלו באשר לפרות של פעם, לפרות שהכירו באירופה, ולכן זה בשר של חיה, והחזון איש כותב שאסור לאכול בשר של חיה ללא מסורת. זה איזשהו רעיון של החזון איש. על כל פנים, אני מדבר עכשיו על, באמת על תפיסת מציאות שהיא תראה לנו שאולי רבי אליעזר הגדול בסופו של דבר צדק. מה הפירוש דבר? וזה מה שמשה רבינו רצה, שרבי אליעזר הגדול יהיה מחל הצו. וכיוון שזאת העבודה של משה, להוריד את התורה מן השמיים לארץ, להפוך את התורה מתורה של הקדוש ברוך הוא לתורה שלנו, זה דבר שעשה משה רבינו. וזה שם האחד אליעזר. עכשיו, אני לא נותן לעוד, כי אין משיבים על הדרוש, אז כרגע אני עוד לא צריך לתת לשאול. עכשיו אני מתחיל את העניין. השאלה היא שאלה מעשית, ששאלו אותי אותה לפני מספר שנים, בעקבות מאמר שפרסמתי, על הבעיה, על הנדסה גנטית. האם הדבר הזה מותר או אסור, רצוי או לא רצוי? אז אני אגיד לכם בקיצור את הגישה, זה לא עיקר, זה הכל עדיין הקדמה להקדמה, אבל אני אגיד לכם בקיצור את הרעיון. הרמב"ן הרי כותב שיש טעם לאיסור כלאיים. מעניין, את חוקותיי תשמורו, והם תכל לא תרביע כלאיים. כך כתוב בויקרא י"ט בפרשת קדושים. מה זה את חוקותיי תשמורו? כותב רש"י, שכלאיים הם חוק. מה פירוש חוק? כמו פרה אדומה, דבר בלי טעם. הרמב"ן אומר לא נכון, מה פתאום? בכלל לא. את חוקותיי תשמורו, כתוב בספרי, חוקותיי שחקקתי בשמיים ובארץ. לא שהחוק הוא חוק ללא טעם, אלא שהוא חוק טבע. חוקותיי תשמורו, את חוקי הטבע שלי תשמרו. חוקותיי שחקקתי בשמיים ובארץ. אומר הרמב"ן שני הסברים באיסור כלאיים. אבל אני לא מדבר על איסור כלאיים של כלאי הכרם או כלאי זרעים, אלא הרכבה, וגם לא הרכבת עץ בעץ, אלא בעצם הרבעה, כאשר אני עושה היבריד, כאשר אני עושה מין חדש. אומר הרמב"ן שני טעמים, טעם אחד על פי הנגלה וטעם אחד על מיסטי. הטעם על פי הנגלה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, והוא ברא עולם שלם. כשאתה עושה החלאה, אז אתה אומר שמעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא לא מספיק טובים, אתה צריך לעשות החלאה וליצור מין חדש, זה לא בסדר. ועובדה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את ההחלאות, כי המינים המוחלאים לא יפרו וירבו, ראה ערך פרד, שהפרד שהוא מורכב מסוס וחמור איננו פרה ורווה. זה הפירוש על פי הפשט. הפירוש על פי המיסטיקה, את חוקותיי תשמורו, חוקותיי שחקקתי בשמיים ובארץ, שאין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה. כלומר, כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא שם את משטרו בשמיים, אז יש מערכת אלוקית שמפקחת על מה שקורה בעולם שלנו, אתה עושה כלאיים, אז המלאכים לא יודעים מה לעשות, כי אין מלאך לדבר הזה. אז אם כן, איך אתה מבלבל את מערכות השמיים? אז זה כך הוא מסביר את הספרי, חוקותיי שחקקתי בשמיים ובארץ, שכאשר אתה עושה כלאיים, אתה מערבב את מערכות השמיים. כך כותב הרמב״ם בהסבר של כלאיים. לפי זה, הנדסה גנטית באמת צריכה להיות אסורה ממש. אבל יש דבר מאוד מעניין בחזון איש. החזון איש ידע את הרמב״ן, חזקתו שידע את הרמב״ן על החומש. ושאלו את החזון איש מה דעתו על האבקה של פרחים כדי לעשות פירות כלאי. אז אמר החזון איש שהרכבה של עץ אין לה שיעור. זאת אומרת, כאשר אני עושה האיסור של הרכבה של אילן, אין לו שיעור. לא כתוב כמה צריך להיות שאני מרכיב כדי שאני ארכיב. זאת אומרת, לא כתוב רק אם אני מרכיב טפח או חצי טפח או אצבע, אלא ודאי שמהו איסור הרכבה? כל הרכבה שהיא חיה, שיש לה חיות. אז אפילו שאני לוקח את הציץ הכי קטן ומרכיב אותו בעץ, אם הוא חי, אז זה אסור. לכן, אפילו אם אני לוקח אבקן אחד ואני שם אותו בתוך פרח, זה איסור הרכבת אילנות. אבל אומר החזון איש, הזרעה מלאכותית בהרכבה של שני מינים, הדבר הזה מותר. הדבר הזה, ידעו לי ששאלו אותו מקיבוץ חפץ חיים, הייתה בעיה בעופות, העופות שלנו, העופות שגדלים בארץ, אז ניסו לחפש עוף שגם יחזיק מעמד באקלים שלנו, וגם יפרה וירבה כמו שצריך, ואז היו שני סוגים של עופות, עופות שהיו גדולים וחזקים ונתנו ביצים טובות, אבל הם פרו ורבו כמו הם היו פרות מהולנד, והאמינו בשיטה האירופית של ילד אחד וכלב. לא יותר מזה, גם התרנגולים חיו ככה. וזה שכתוב שהם פרים ורבים כתרנגולים, הם לא הכירו את הדבר הזה. והיו תרנגולים שפרו ורבו, ניסו להחליא אותם זה בזה, אז אמרו שבסוף קיבלו תרנגולים שגם לא פרו ורבו וגם לא היה להם משקל גוף טוב, אבל היו גם תרנגולים שהיו איחדו, וזה התרנגולות שגדלים בארץ, והכל היה לפי היתר של החזוני שבהזרעה מלאכותית אין איסור. מדוע אין איסור בהזרעה מלאכותית? כי הרבעה של בהמה, הוא אומר, זה, יש שיעור, בהמה שלמה על בהמה שלמה, זיווג של בהמה בבהמה. אפילו הוא אומר, אם אני אקח את עברי הרבייה של בהמה, ואני אכניס בבהמה נקבה, ואין בזה איסור, כי זה לא בהמה בבהמה. לא כל שכן, כשאני לוקח זרע מבהמה אחת ושם בבהמה אחרת, ודאי שאין בזה איסור. כך כותב החזון איש. ומה עם הרמב"ן שאומר את חוקותיי תשמרו? אז אמרתי שהפירוש הוא כך. נחזור לוואטסון, לגבי זה שאין חיים. אז בעצם אין לי שום ספק בעולם שכמו שיש מלאך לעשבים, יש השגחה אלוקית על כל מה שקיים בעולם. מי שיגיד שיש חלקיק אטומי שהוא לא מהקדוש ברוך הוא, שהוא לא מהשגחת הקדוש ברוך הוא בעולם, לא מבין מה שהוא אומר. אז אם כן, השאלה היא לא רק איך אני עושה מין חדש, איך אני עושה מטוס? איך מותר לאדם לעשות מטוס? איך מותר לאדם לעשות כל דבר שהוא חדש? הרי מה זה? אתה מבלבל את המלאכים. אז מה התשובה? התשובה לזה בעצם כתב המהר"ל בספר, בכמה ספרים שלו, כתב את זה באריכות בנתיבות עולם, אבל בעיקר בתפארת ישראל, שהוא כותב שהאדם הוא אחרת. זאת אומרת, הטבע הוא באמת מערכת סגורה שלא משנים שם כלום. אבל האדם משנה את הטבע. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, פרו ורבו ומילאו את הארץ, הוא אמר עוד דבר אחד, וכבשוע. אז האדם באמת משנה את הטבע, והדבר הזה הוא דבר ככה צריך להיות. אם אתם תרצו, לכשתרצו, כשיחזקאל הנביא רואה במרכבה, אז הוא רואה על הכיסא דמות, כמראה דמות אדם מלמעלה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתה עושה, אני דואג. מה יש בעיה עם המלאכים וכל זה? שום דבר, המלאכים הם חיות. הם פני אריה ופני נשר. העולם של המלאכים הוא עולם קבוע. אבל מה שהאדם יעשה, כבר הקדוש ברוך הוא ידאג לו. זה מחוץ לתחום הדאגה של האדם. אלא מה? אתה תעשה וההשגחה תבוא. אתה יכול לשנות את הטבע וההשגחה תבוא. אלא מה? אז איך נחזור לכלאיים? אז מה הבעיה בהחלאה, ביצירת מינים חדשים? הקדוש ברוך הוא אומר, וזה אני בטוח שזה הכוונה של החזון איש, אל תשתמש באמצעים שלי כדי ליצור מינים חדשים. הרי אין ספק בעולם שמבחינה עובדתית, מה שכתב הרמב"ן הוא לא נכון. הטבע נגמר בששת ימי בראשית, מה פתאום? ודאי שמינים מוכלאים ביניהם וחוזרים ומוכלאים בהתמדה כל הזמן. אין ספק בדבר הזה לבד. אלא מה? הקדוש ברוך אומר, זה הדרך שלי לנהל את הטבע. אתה רוצה לנהל את הטבע, תנהל אותו בדרכים שלך, במעבדה שלך. אל תנהל אותו בכלים שלי. אז לכן בכלי של זיווג של זכר ונקבה, שזה כלי של הטבע, אז אומר הקדוש ברוך הוא, זה תשאיר לי, זה חוקותיי שחקקתי בשמיים ובארץ. אתה מייצר במעבדה דבר חדש, בסדנה שלך דבר חדש, בבקשה. כמו שאתה יכול לייצר מטוס, אתה יכול לייצר גם בעל חיים. אין הבדל ביניהם מן הבחינה הזאת. אין איזשהו דבר בחיים שהוא אחר מאשר מכונה. אבל באמצעים שלך. לכן, אם אתה עושה הזרעה מלאכותית, זה כבר לא באמצעי שלי. מדוע? כי בעולם שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, כדי ששני בעלי חיים יפרו וירבו, הם צריכים להיות ביחד, הם צריכים להיות במקום אחד. אבל, וזה דבר נפלא שהחזון איש אומר, כדי שפירות יפרו אחד, כדי שעצים יפרו אחד מן השני, הם לא צריכים להיות ביחד. אלא מה? אבקן של עץ אחד צריך לבוא לפרח נקבה של עץ שני, כך הם פרים ורבים. ממילא, כשאתה לוקח ומביא, אתה משתמש באמצעים שלי, וזה אסור. לכן להשתמש באמצעים של הקדוש ברוך הוא ליצור כלאיים זה אסור, להשתמש באמצעים שלך, בבקשה, מה שאתה עושה שלך, כל אשר את ידך לעשות, עשה. בעקבות המאמר הזה שכתבתי, נשאלתי שאלה הלכה למעשה, יהודי שומר תורה ומצוות, שהוא ראש החוג לפיזיקה ב-MIT, והוא פיתח שיטה להנדס מכלום, מחומרים דוממים, תאים חיים, זאת אומרת לעשות שרשור, סיקוונסינג של DNA, לא מתוך חיידקים קיימים, אלא על שבב של מחשב, כאשר המחשב, השבב מתוכנן בצורה כזאת שכל נקודה יכולה לקלוט חומצת בסיס מסוימת, והשרשור נעשה על ידי זה שטובלים אחר כך את השבב בתוך נוזל שמכיל את החומצות של הגרעין, וכך נבנה לו שרשור של DNA. והשאלה היא, אבל עדיין, וכך הוא יכול ליצור מטען גנטי שלם מכלום. מכלום הכוונה מחומרים דוממים, הוא מייצר חיים מחומרים דוממים. עכשיו, השאלה הייתה לגבי שיטות היות ואי אפשר לייצר בבת אחת, גנום שלם ולהכניס אותו בתוך חיידק, כי זה החיידק ימות, הוא לא יחיה, צריך לעשות זה בחלקים, ואחר כך להרכיב את נניח את הגנים אלה באלה, אז צריך להחליף חיידקים שונים אלה באלה, והשאלה אם הדבר הזה מותר או שהוא אסור. כלומר, בקיצור, השאלה אם יש איסור הרכבה בחיידקים, חיידק על חיידק. טוב, כמובן שבתורה לא כתוב שאסור להרביע חיידק על חיידק, מה שכתוב בתורה שאסור לזווג, אסור להרביע בזיווג, בהימה בבהימה, אבל בלא זיווג, לא כתוב בתורה שום איסור על זה. והכלל הרגיל אצלנו, שכל דבר שלא כתוב בתורה הוא לא אסור. חוץ מאשר מקצוע אחד בהלכה, שגם מה שלא כתוב בתורה הוא אסור. מה המקצוע הזה? שבת. שבת יש למתת מלאכות שהיו במשכן והן נחשבות כאילו הן כתובות בתורה, מהסמיכות של שבת למלאכת המשכן, אבל מה עם מלאכות חדשות או אחרות שבכלל לא היו במשכן? האם הן אסורות או לא? הן אסורות אם הן דומות למלאכות של המשכן. אם הן דומות במה, או אני טוען שיש שלושה מדדים, לפי הבבלי שניים מהם ולפי הירושלמי שניים מהם, שלושת המדדים הם כמו בדיאטה, התמונה של אדם מבוגר בין קרס, קרח ולפני הדיאטה, אחרי הדיאטה בין 25 עם בלונדיני, עם עיניים כחולות ושרירי ויפה, אז גם בשבת יש דבר כזה לפני ואחרי, הדבר לפני המלאכה ואחרי המלאכה. המדד השני הוא האסטרטגיה, לשם מה אתה עושה את זה? והמדד השלישי הוא הטכנולוגיה, איך עשית את זה? לפי הבבלי מתחשבים בלפני ואחרי ובאסטרטגיה, לפי הירושלמי מתחשבים בטכנולוגיה ובאסטרטגיה. אבל כל פנים, מה שדומה למלאכות שבת, בשניים מתוך שלוש, או בעצם באחד מתוך ההיבטים האלה, זה גם אסור למרות שזה לא היה במשכן. הדבר הזה הוא פשוט, הוא ברור. עכשיו, בוא ניקח מלאכה שבוודאי לא הייתה במשכן. כתיבה במחשב. עכשיו, אם אני לא מניח שהמחשב נמסר למשה מסיני וכך משה פיקח על מלאכת המשכן, אלא שזה נגנז ונאבד והחוכמה חזרה אלינו בשנים האחרונות, אם לא נניח את ההנחה הזאת, אז זה לא היה בכלל. האם יש איסור לכתוב במחשב בשבת, כאשר אני לא רוצה להתחמק ולדבר על הדברים דמויי הכתיבה במסך וכל זה, אני מדבר על הכתיבה העקרונית, על שמירת האינפורמציה במדיה אלקטרונית, באופן דיגיטלי, באופן של שמירת מספרים של 0 ו-1, שהם בעצם מכילים או 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 בהם אפשר לשחזר כל אינפורמציה שאני שומר. האם הדבר הזה מותר או אסור? כתב, כן? למה? למה? לא, אני מדבר, נעזוב את החשמל כרגע. החשמל הוא לא לעניין. בוא נניח שהמחשב הוא מחובר לפדלים. עכשיו, אני לא מדבר על החשמל. החשמל לא העניין. מותר. אוקיי, טוב שאתם מחליטים מהר, אבל אז זה ממש תענוג, אבל מה?
אני רציתי להעיר
שאם
רוצים לבודד את השאלה של כתיבה במחשב ונתק אותו מהחלטה, כן.
זה בין הדברים. למשל, אבל אני אדבר על שבת קודם כל. אני אדבר על שבת, אם זה מותר בשבת או לא בשבת. עד שנגיע לשם המפורש, אתה יודע, אז יחשדו בנו, ידברו בקולג' על השם המפורש, זה דבר שעלול להיות כלאיים יותר גרועים מכלאיים של הרמב"ן. אז רגע, ביד ביד, בסדר. הדיון הזה הוא דיון מעניין, אבל מאחר שהוא צדדי לגמרי לעניין שלי, אז אני רוצה רק לומר את הדבר, בוודאי יש הרבה מה לדון על זה. אני רק נותן דוגמה לגבי שבת. ישנה מחלוקת לגבי שאלה פשוטה מאוד. אתם ודאי מכירים אנשים שכל חייהם, כך דיברו בישיבה, לא פותחים ספר. אז מה אתם חושבים? שהם לא בסדר שלא פותחים ספר, לא, הם מחמירים, הם בסדר גמור. כי הלבוש אסר לפתוח ספרים בשבת, והם פשוט מרחיבים את האיסור של שבת לכל השבוע. מדוע הלבוש אסר לפתוח ספר בשבת? כי בספרים של פעם, האינפורמציה של הספר לא הייתה כתובה לכריכה, אלא הייתה כתובה לדפים. כן? הייתה מודפסת לדפים. מה קרה כאשר פתחת את הספר? נמחק השם של הספר. כאשר סגרת, חזרת וכתבת. כותב הלבוש שאסור לפתוח ולסגור ספרים בשבת. אז יש כאלה שעושים את זה כל השבוע, גזירה משום שבת, וגם כשאין אותיות על הספרים, גזירה משום כשיש אותיות. הרמ"א חולק על הלבוש. והוא מביא כמה וכמה טענות כנגד הלבוש, שאני לא אכנס להם כרגע. האבני נזר, באורח חיים חלק ב', בתשובה ארוכה בזה, טוען שכל דברי הרמ"א כנגד הלבוש לא רלוונטי. אבל דבר אחד מאוד חשוב. עכשיו אני אגיד זה בלשוני, מה שאבני נזר אומר, כדי להצדיק את הרמ"א. הוא אומר שהרמ"א הלכה למעשה צודק, אבל מסיבה אחרת. הסיבה היא שמהות הכתיבה היא לא יצירת אותיות, אלא שמירת אינפורמציה. אז נכון שכאשר אני סוגר את הספר, יצרתי אותיות שלא היו מקודם, כי יצרתי אותיות מחלקי אותיות, אבל לא שמרתי אינפורמציה מחדש. מדוע? כי האינפורמציה הייתה שם כבר קודם. אז לכן כשאני לא שומר אינפורמציה, אין כאן כתיבה, וכאשר אני לא משמיד אינפורמציה, אין כאן מחיקה. עכשיו, לפי זה, לפי התפיסה הזאת, שמירת אינפורמציה היא בעצם מלאכת כתיבה. אלא שאב מלאכת כתיבה הוא עשיית אותיות, כי זאת הייתה הדרך לשמור אינפורמציה. אבל כאשר אני עושה את זה לא באמצעות אותיות, זה דומה באסטרטגיה, לא דומה באיך, אבל דומה באסטרטגיה. זאת אומרת, מהו העניין של אינפורמציה? בעצם תקשורת. אני רוצה לתקשר עם מישהו רחוק יותר מאשר דיבור, אז אני צריך לכתוב לו כדי שהדבר יגיע אליו, ואני רוצה לתקשר עם עצמי, פעם אני אמרתי בשיעור בעוד 20 שנה, היום בגילי אני אומר בעוד 5 דקות. אני רוצה לתקשר עם עצמי של עוד 5 דקות, לדעת מה היה לפני 5 דקות. אז לסמוך על הזיכרון, אני לא יכול, צריך לשים את זה באיזה מדיום, ששם אני אוכל לשחזר את האינפורמציה. זה הרעיון של שמירת אינפורמציה, לתקשר או בממד הזמן, או בממד המרחק. למה אני אומר את זה? כי ראיתי שרמי שפיינשן כותב, לא שאלתי אותו, לא זכיתי לשאול אותו על זה, אבל הוא כותב שיש איסור להשתמש ברדיו, משום כותב. ואף פעם לא הבנתי את הדבר הזה, עד שהבנתי מה שהוא רוצה להגיד, שבעצם כאשר אני משתמש ברדיו, מה אני עושה? אני יכול לתקשר על פני מרחק יותר גדול מאשר הדיבור מאפשר לי. אז זה בדיוק כמו שלקחתי וכתבתי, ואני מעביר את המכתב הלאה. מבחינת האינפורמציה, הדברים דומים. עכשיו אני מתרגם, הרי מה עושים? איך אני מדבר? אני הופך את הדיבור ל... אם זה אנלוגי, אני הופך אותו לשינויים בזרמי חשמל. אם זה דיגיטלי, אני הופך את זה שוב ממש כמו למספרים של 1 ו-0. אבל על כל פנים, אני לוקח דיבור, הופך אותו למשהו אחר. בסוף, בקצה, נעשה שחזור. הדבר נהפך מהקטע החשמלי שוב לדיבור. אז זה באמת דומה לכתיבה. עכשיו, רב שלזון אורבך התייחס לדבר הזה, האם כתיבה במחשב זה כתיבה. והוא אמר שבוודאי שלא, זה לא כתיבה. כי רש"י כותב שרקמה איננה כתיבה. מדוע רקמה היא לא כתיבה? כי כתיבה היא כתיבה שכל טיפה בדיו, כל גרגיר בדיו נוגע בנייר. לעומת זה ברקמה מה קורה? שני ראשי החוט נוגעים בבד, אבל אין מגע רצוף של האות עם הבד. אז הוא אומר, אם אתה אומר שזה שינוי מכתיבה, השימוש במחשב הוא שונה מכתיבה פי כמה וכמה. ואני אמרתי, זה טעות. כי אם אתה מדבר יחסית לכתיבת אותיות, אז ודאי שמה הדרך של כתיבת אותיות? לכתוב על נייר. אבל אם אתה מדבר על כתיבה אחרת, אז שינוי הוא לא יחסית לכתיבת אותיות, אלא לאותה כתיבה אחרת. כלומר, השאלה היא מהו מנהג האנשים לעשות. וזה דין מיוחד בהלכות שבת, ששינוי בטכנולוגיה לא נחשב שינוי. למשל, תוספות כותב בבחורות קפה, שתולש, כשיש איסור לגוז בחור, לא תגוז בחור צונך, אז תלישה היא לא גזיזה. אבל בשבת, כל מקום שמוצדק לתלוש, תלישה אסורה והיא תולדה של גוזז. כי במקום שתלישה מוצדקת והיא נכונה, במקרה אני לא צריך לגזוז כבש שלם. אני רק רוצה לתלוש קצת צמר, כדי לתת דוגמה למישהו שקונה את הצמר ממני, אז באמת לא צריך להביא מספריים ולגזוז, אלא אפשר לתלוש. התלישה הזאת היא כמו גזיזה, היא תולדה של גזיזה. אם כן, כתיבה במחשב היא שמירת אינפורמציה לטווח רחוק, או כדי להעביר אותה בזמן, במרחק, או כדי לשמר אותה בזמן, ולכן בעצם אין הבדל בינה לבין כתיבה, וכשאני כותב בצורה שדרך לכתוב, וזה לא שינוי, זאת נהיה דרך כתיבה, אתם ודאי יודעים שמחירת כלי הכתיבה ירדה פלאים בעולם המערבי. ממש, אני לא יודע, אני יודע שאצלי בבית כדי להשיג עת, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, ובלוק כתיבה זה מין דבר שמשתמשים בו רק אנשים מגילי ומעלה, וזהו, אנשים לא מכירים את הדבר הזה בכלל, ובכלל בול ומעטפה כדי לשלוח מכתב למישהו, זה לא... פעם חתן וקלה היו מתכתבים, היום מה זה, זה, זה... בוא, אפילו הצדיקים שלא מתראים, אבל מה זה לי לכתוב, מי כותב? אז הדבר הזה הוא באמת דרך הכתיבה, הוא נהיה דרך הכתיבה. אז בשבת בקיצור יש תולדות, גם דברים שלא שערום אבותינו יכולים להיות אסורים בשבת מטעם תולדות. השאלה היא, אם יש עוד איסור בתורה שיש עוד תולדות. התשובה היא בדרך כלל לא, אין תולדות. להתגלח בתער אסור. להתגלח במכונת גילוח או במספריים כאין תער, בצורה שדומה ממש לגילוח, מספריים כאין תער. אילו היו תולדות, זה ודאי יהיה אסור. אבל אין תולדות בגילוח. לכן בתער זה אסור, מספריים כאין תער זה מותר. אבל הגלטל כותב שמכל איסורי התורה יש איסור אחד שיש בו תולדות. עוד איסור אחד, האיסור הזה כלאיים, בכלאיים יש תולדות. הוא לוקח את זה מן הגמרא במועד קטן, בדף ב' עמוד ב', מה? אגליטל, אגליטל במלאכת זורע, כמה וכמה פעמים מלאכת זורע, בעיקר בסעיף קטן י' ב', כותב שיש תולדות בכלאיים, מה? לא, 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 זה משהו אחר, זה רעיון אחר. אתה צודק, זה... אני, נזיקים זה עולם אחר, זה לא עולם של איסור והיתר, אלא עולם של חבות בתשלומים. בסדר, אני מסכים, אני חוזר בי, אז גם נזיקים, אבל מבחינת האיסורים, יש איסור אחד שתולדותיו אסורים, וזה איסור כלאיים. מאחר שיש איסור לכליים תולדות, אז פירושו של דבר, כאשר האסטרטגיה היא אותה אסטרטגיה, אף על פי שהטכניקה היא אחרת, אז זה תולדה. וזה בעצם הרעיון שממילא אומר לי שלהרכיב חיידקים, הדבר הזה אסור. כמו שאסור להרכיב בעלי חיים בזיווג, אסור להרכיב חיידקים, אבל בתנאי אחד. תנאי אחד שאנחנו נגיד שחיידקים הם חיים, וזאת שאלה שאני לא רוצה להיכנס אליה כרגע, זה דבר שהוא רמזתי אליו בהתחלה, אבל השאלה העיקרית היא, האם חיידקים נחשבים כבעלי חיים שונים אחד מהשני? או שכל החיידקים אותו דבר? שאלו את רב שלמה נובך את השאלה הזאת, אמר לי מישהו העיד ששאל אותו, אז הוא אמר, כל הדברים שאתה לא רואה הם אותו דבר. קל וחומר. קל וחומר מדגים. הירושלמי כותב שמותר להחליט דגים אחד בשני. כי ממילא הוא אומר, אז אם כל דגי הים נחשבים לדבר אחד, ודאי שכל החיידקים נחשבים לדבר אחד. מה? כן, ככה הלכה שמותר להחליט דגים. עכשיו, כל מקדום הירושלמי ככה הלכה, למה לא? עכשיו, השאלה אם הדבר הזה נכון, ופה אני חושב שלא, וכאן אנחנו מגיעים לעניין שתפיסת המציאות משנה, הופכת על פניה את תפיסת ההלכה. רב משה פיינשטיין נשאל, לא רק הוא, הרבה נשאלו בשאלה הזאת, איך אני מתחשב בבעלי חיים שעין לא רואה אותם, שהם לא נראים לעין. בדרך כלל מדובר על חיידקים, אבל לאו דווקא. אנחנו לא רואים לא רק חיידקים, אנחנו לא רואים גם יצורים מורכבים יותר. עכשיו השאלה אם הם, מדוע לא נאמר שהם אסורים באכילה. כשאדם אוכל יצורים קטנים שעין לא רואה אותם, מדוע לא נאמר שהם אסורים באכילה? הדבר הזה הוא שאלה ששאלו הרבה מן הפוסקים, וישבו את זה יהודי ששאל את רב מוישה, השווה את העניין הזה לשאלה אחרת, לשאלת הדיוק שצריך לדייק בשיעורים של התורה. הדבר הכי מפורסם בריבוע של התפילין. כמה צריך לדייק בריבוע של התפילין? ואז הוא אמר בשם רב חיים מבריסק, שלא צריך להשתמש במכשירים כדי לקבוע את ההלכה. כלומר, ההלכה ניתנה לפי יכולת התפיסה החושית שלנו בלי מכשירים. על פי זה טען אותו השואל שהגדרת חיים היא לא נמדדת במכשירים אלא בחושים שלנו. זאת אומרת, למרות שאם אני אחבר את האדם שהוא גוסס, אני יודע מה, או חשוד כמת, אחבר אותו למכשירים, אני אגלה פעולת לב, כי יש פעולה חשמלית בלב, אני אגלה פעולת מוח, כי המוח פועל, אבל מאחר שבלי מכשירים, האדם לא נושם, אני לא שומע פעימות לב, ואני לא רואה דיבור או תנועה או תגובה, אז מבחינת החושים שלי האדם מת, זה שהמכשירים אומרים לי שהאדם חי, זה לא נחשב שהוא חי, כי התורה לא ניתנה למדידה במכשירים, אלא ניתנה לחושי האדם. אומר רב מוישה, מה פתאום? הדבר הזה הוא שטויות. התורה היא אמת, אז משהו אמת הוא אמת, ואם המכשירים מודדים, אז אתה מודד. מה, איזה מין דבר זה? רק מה? השאלה ששאלת, מדוע באמת מותר לאכול בעלי חיים קטנים שאתה לא רואה, אז התשובה שנתת, מכיוון שהתורה ניתנה רק לעיניים, זה לא נכון. זה לא נכון מכיוון שהרעיון הוא אחר לגמרי. הוא אומר שרב מוישה טוען שבהלכה יש עיקרון אחר שאפשר לקרוא לו עקרון המסורת. זאת אומרת, דור עכשיו לא יכול לבוא ולומר שאבותינו עברו על איסור אפילו בשוגג. זאת אומרת, אם אתה אומר שאבותינו עברו על איסור מהותי, מחמת חוסר ידיעה, זה לא יכול להיות. הרי לאבותינו לא היו מכשירים לראות דברים שאדם לא יכול לראות. זה תלוי בכושר ההפרדה של העין. יש דברים שאתה לא יכול לראות. הדברים שאתה לא יכול לראות הם בהכרח לא משמעותיים להלכה. מכיוון שאם אתה פיתחת עכשיו טכנולוגיה שאתה כן יכול לראות, שאתה כן יכול לראות, אז מה אתה אומר? אז בעצם אבותינו אכלו שקצים ורמסים, אלא בשוגג. הדבר הזה לא יכול להיות. כלומר, מה שאבותינו עשו, בהכרח מותר גם לנו. אלא, שאני צריך עכשיו למצוא את הסיבה ההלכתית לזה. אז אני צריך להגיד שכל דבר שלא ניכר בעיניים, לא הלכות שחיטה, או הלכות המינים הקשרים והמינים האסורים, לא נאמרו לגביו. אבל לא שהוא לא קיים. כלומר, אני לא מכחיש את הקיום ואני אומר שכל דבר שאני רואה אותו במכשירים הוא לא קיים. בטח שהוא קיים. אלא שאני אומר שהוא לא רלוונטי להלכות שחיטה. עכשיו. אני לא שוחט את החיידקים. עוד פעם. אז לא ילחוץ שקצים ורמסים ולא ילחוץ שחיטה. כל דבר שהוא לא שרץ, אז יש לו ילחוץ שחיטה. אז ממה נפשר? אמרתי, ילחוץ שרצים לא שייכים וילחוץ שחיטה לא שייכים. טוב, בסדר. זה לא... בסדר, אז זה... אז תיקח זכוכית מגדלת, כמו שרוצים אנשים שתעשה, ותסתכל, ותבדוק שאין לך תולעים בחסה ואין לך תולעים. אז תסנן את הרוק. מה הדבר, תראה, הנקודה אם אנחנו יכולים לעשות או לא יכולים לעשות, זה שאלה מי. יש כאלה שיכולים, יש יקים שאולי מסוגלים לא לבלוע את הרוק במשך ימות חייהם. אומרים להם לא לברוע את הרוק, הם לא בולים את הרוק. זה לא, זהו, לא יעשו את זה, אני בטוח שיש. אבל, מה? לא, יש רפלקס לא נכון. זה לא יעזור לו. הנשימה היא לא רצונית. כך בודקים את מיטת המוח. יש בגזע המוח משהו שאחראי על נשימה לא רצונית. אם הוא יהיה, כי אתה אומר, אין לו מוח. אבל לא, אבל הנקודה היא... לא, אבל זה לא נכון. כן, זהו זה, זה האנשים לא. עד כדי כך לא נלך. מה? אז זה הטענה שלא נכון. לא, שום אופן לא. האמת העובדתית והאמת ההלכתית הם אותו דבר. אין לקדוש ברוך הוא שתי אמיתות בעולם. אלא מה? שיש הלכות. וההלכה היא לא שהחיידקים אינם בעלי חיים, אלא שהלכות שקצים ורמסים והלכות שחיטה לא נאמרו לגבי בעלי חיים. זה הדבר. אבל להגיד שההלכה לא מכירה בחיידקים, זה כמו שאתה אומר, זה כמו שאמרנו ברוסיה הקומוניסטית, שכשמישהו היה רב עם השלטון, היו מוחקים אותו מן האנציקלופדיה. הדבר הזה לא, הדבר הזה לא קיים. אין דבר כזה בהלכה. עכשיו, הנקודה שאני רוצה להגיע אליה היא לגבי הים. איך אנחנו מסתכלים לגבי בריות שבים? אז אתם מכירים קרפיון וסלמון ויש צלופחים. המים הם אותו דבר בדיוק. אישה שצריכה לטבול במקווה ואין מים, או איש שצריך לטבול במקווה ואין מים, יכול לקנות גפילטה פיש, למלא את הבור בגפילטה פיש ולטבול בגפילטה פיש. מכיוון שעל פי ההלכה... יפיל דפי שיקס עשו, אני אומר, לא ש... כן. שעשוי מדגים. אז עכשיו הוא יכול לטבול בזה. כי אפשר לטבול בדגים. כי הבריות שבמים הם חלק של המים. אם נרצה לראות התפיסה, התפיסה היא שבעצם יש הבדל בפזות של העולם שהיה במים, ביום השני, וביום השלישי כאשר נראתה היבשה. ההפרדה בין הדברים היא בעולם היבשה מבחינת ההלכה, לא בעולם המים. בעולם המים, המים והבריות שבמים הם דבר אחד, והם שונים בזה מהבריות שיבשה, שכל אחד ואחד הוא משהו אחר. עכשיו, הנקודה הזאת היא נקודה גם כן הלכתית. אז לא שחכמים לא ידעו שיש דגים שונים. בטח שיש דגים שונים. הם נתנו שמות לדגים השונים. הם אמרו שלא טעמו של דג שעולה כאן כטעמו של דג שעולה באיספמיה. אבל יש ודאי דגים שונים. אבל מבחינה הלכתית, הבריות שבמים הם אחד. אתן לכם דוגמה לרעיון הזה. הגמרא אומרת במסכת שבת, שלדעת רבי יהודה, מי שפוצע חילזון, לוקח את החילזון של התחלת, וסוחט אותו להוציא ממנו את הדם שלו, אולי זה הרוק שלו, איזה נוזל גוף, שקשה להגדיר אותו בדיוק מהו. אבל על כל פנים, כשמישהו סוחט את החילזון ומוציא את נוזל הגוף שבו, אז אומר רבי יהודה, הוא חייב משום דש. אמרו לו, אין דישה אלא בגידולי קרקע. כותב רשי, שאדם שחולב בהימה, כתוב בפרק חבית שהוא חייב חטאת. אומר רשי, זה תולדה של דש. מפרק שהוא תולדה של דש. צועק התוספות על רשי, הרי אין דש אלא בגידולי קרקע. שואל, אז אומר התוספות, ואם תאמר שלגבי מעשר שני בהמות זה נחשב כמו גידולי קרקע, ונתת הכסף בכל אשר תשאלך נפשך, ביין ובשחר, בבקר ובצון, כל אשר תהווה נפשך, יש כלל ופרט וכלל, אומרים מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי הארץ, אף כל פרי מפרי וגידולי הארץ, וכתוב שם צון ובקר, ביין ובשחר, צון ובקר, צון ובקר נחשב גידולי קרקע, אומר תוספות, לא, זה לא באמת גידולי קרקע, כי לגבי אכילה של פועל, שפועל אוכל, הוא יכול לאכול בגידולי קרקע, ולא יכול לאכול בחלב. פועל שעושה גבינות, לא יכול לאכול את הגבינה. על כל פנים, אתם אנשים כבר פועל, פועל יכול לאכול, כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך סובעך, ואל כאליך לא תיתן, מדובר על פועל, פועל יכול לאכול רק בפירות המחוברים לקרקע, ולא בבעלי חיים. עכשיו, לכן, אומר התוספות, שחולב זה מלאכה אחרת. לא מטעם דש, אלא טעם אחר. לא ניכנס לב כרגע, כי יש פה שיטת רבנו טעם שאינני יכול להסביר אותה. אני מעדיף לא לומר אותה כרגע. עכשיו, האגליטל אומר שאף על פי שבאמת חולב הוא לא דש, כי בהימה היא לא גידולי קרקע, אבל היא תולדה. הרי יש תולדות. אז אני מגדיר את מלאכת דש גם לדברים שהם לא גידולי קרקע. דהיינו, בהמה. נו, אז עכשיו חזרה השאלה. אז אם כן שיהיה דש גם בדג, גם בחילזון, למה לא? על זה אמרתי דבר כזה. מהי הגדרת מלאכת דש? הגדרת מלאכת דש היא הפרדת האוכל מן הפסולת. הפרדה פיזית של האוכל מן הפסולת. זאת אומרת שאני הולך בחוצפתי המרובה לחיטה, שהיא אחד מהיצירות המופלאות שהקדוש ברוך הוא עשה בטבע, ואני אומר לחיטה, הגרעינים שלך זה אוכל, והחיטה שלך, השערות של החיטה והגבעול של החיטה, מה זה? פסולת. תגיד לי, החיטה, זה מכיוון שאתה זללן ואתה רוצה לאכול. אני חיטה בשביל תפוצת הזרעים. לתפוצת הזרעים צריך את השערה של החיטה וצריך את הקליפות של החיטה. מי אתה להחליט מה זה אוכל ומה זה פסולת? בסדר, כן, אז מי מחליט מה זה אוכל ומה זה פסולת? התשובה שבעולם של האדם, האדם מחליט. אבל בעולם שהוא לא העולם של האדם, אז האדם לא יכול לומר, זה אוכל וזה פסולת. אתה בא לחילזון ואתה אומר לחילזון, אתה פסולת. ומה האוכל? זה קצת צבע שיש בך, זה האוכל, זה העיקר. אבל כולך לא חשוב. יגיד החילזון, בשבילי אתה לא חשוב. מה הדבר? זה שיש לך כוח לפצוע אותי, לסחוט אותי, ולי אין כוח לסחוט אותך, לא אומר שאתה יכול להגדיר שההגדרה שלך את גופי כפסולת, היא הגדרה שתופסת בהלכה. כי הים זה מחוץ לעולם שלך. בעולם של הים זה לא העולם שנתון לשליטתך, מבחינת יכולת ההגדרה שלך, הקלסיפיקציה של בעלי החיים, והיכולת של ההגדרות הספציפיות של בעלי חיים. זאת הנקודה. מה? בסדר, אבל זה לא... אני שולט גם בחוצה. גם אני יכול לרדות בגלקסיות חיצוניות ובחייזרים, אבל זה עדיין חייזרים. הדגים בשבילי הם דברים אחרים. כותב החתם סופר את הדבר הזה. זה תשובת החתם סופר, שסנפיר וקסקסת בדגים זה לא דין של מין, אלא דין של פרט. בניגוד לבעלי החיים שעל פני האדמה, שאתה אוכל אותם לפי סימני קשרות במין, ולא בבעל החיים הפרטי, ולכן צריך פסוק לגבי קלות במאי רחל. רחל ילדה ולד שהוא לא שוסע פרסות, אז אין לו סימני טהרה, צריך פסוק שאומר שהוא אסור באכילה, בלי פסוק הייתי אומר שהוא כשר, בדגים אין דבר כזה. קרפיונים שיהיו בלי קסקסים יהיו אסורים באכילה, האחים התאומים שלהם שיהיו עם קסקסים, הם מותרים באכילה. כי אין לי מינים בדגים, אלא מה יש לי? רק הדג בעצמו, זה הכל הפרט בדג. יופי. ממילא, להגיד שמאחר שבדגים אין כלאיים, גם בחיידקים אין כלאיים, הדבר הזה נפל. מכיוון שתפיסת המציאות שלנו את החיידקים, היא באמת, אנחנו מטפלים בהם, הם גדלים אצלנו ביבשה. יכול להיות שהם באו בהתחלה בים במקורם. אז יכול להיות שגם אנחנו פעם היינו דגים. אני לא נכנס עכשיו לשאלה הזאת מה אנחנו היינו פעם. אבל הנקודה היא שעכשיו החיידקים הם במעבדה שלנו, הם אצלנו. אז לכן ודאי שיש להם מינים שונים. וכל דבר שיש לו מינים שונים, יש לו מן הסתם גם כלאיים. מה אתה אומר שאני לא רואה אותם? אז מה? אני כן רואה אותם, רואה אותם טוב מאוד. רואה אותם ועושה בהם מניפולציות. מה אתה אומר? יש לי מסורת? איזה מסורת יש לי לגביהם? אין לי מסורת שמותר להחליא אותם אחד בשני. איזה מסורת יש לי שמותר לאכול אותם? אין לי מסורת שמותר להחליא אותם אחד בשני. ולכן לטענתי, מכיוון שאנחנו תופסים היום חיידקים כבריות, שכל חיידק הוא דבר בפני עצמו, לא הרי החיידק שגורם את השחפת חס ושלום, כי הרי החיידק שנמצא אצלנו במאיים וגורם, עוזר לתהליכי העיכול, אז כל חיידק הוא דבר אחר, אז באמת בתפיסתנו, החיידקים הם בריות ביבשה, והם אחרים. אז הם לא רק אחרים מכיוון שהחומר הגנטי והמבנה שלהם אסור, הם גם אחרים מבחינת מה שהם עושים, מבחינת ההשפעה שיש להם בעולם, מבחינת כל הדברים. אנחנו היום חיים עם חיידקים כל הזמן. מי שמאמין ברפואה טבעונית וחושב שתפקידו הוא לייצר הכנסה לבתי החרושת הטבעוניים, כי אחרת מסכנים, אנשים לא יהיה להם כסף, אז קונה פרוביוטיקה ואוכל, קונה גלולות עם חיידקים ואוכל. מי שחושב שהוא לא צריך לפרנס את בעלי הזה, אז הוא קונה את החיידקים האלה ביוגורט, קונה אותם בדבר אחר, ובוודאי הוא ירצה שבעיות יהיו חיידקים כאלה שעושים טעם כזה ולא אחרים. החלות שאנחנו עושים, הטעם שלהם, לא בא מהביצים והחלה וכל זה, הוא בא מהשמרים שלהם. אתם יכולים פעם לנסות, קחו קצת שמרים של חלות, שימו בתוך מיץ ענבים, תנו זה ליצוס, אתם תקבלו מיץ ענבים בריח של מאפיית אנג'ל. מכיוון שהריח לא בא מן החומר שזה גדל, אלא בא מן החיידקים. אז החיידקים זה בוודאי דברים אחרים, ואני לוקח, אני קונה בחנות חיידקים, ואני מתעסק איתם, ואני מייצר איתם מזון, ומונע בעזרתם מחלות, וכן הלאה. אז אין ספק שהם בעלי חיים בעולם שלנו, אז מדוע שלא יהיה בהם איסור כלאיים? ובלבד שהשיטה של ההחלאה שלהם, כשאני מחליא אותם, זאת תהיה שיטה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, ולא שיטה שאני עושה אותה, שאני ממציא אותה. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו? איך חיידקים משתנים? אז יש שתי שיטות לחיידקים להשתנות. אחת, חיידקים שהם סמוכים מעבירים חומר גנטי מאחד לשני. זאת הסיבה שכשיש בגוף קצת חיידקים שחסינים לאנטיביוטיקה, גם חיידקים אחרים יהיו חסינים לאנטיביוטיקה, כי חיידקים יכולים להעביר חומר גנטי מאחד לשני. הדבר השני, השיטה השנייה, יש וירוסים, שהם מין בנק כזה של חומר גנטי, שיכול לחדור לתוך חיידק ולהכריח את החיידק, הוא גם טעים בגוף, לייצר חומר אחר מאשר החומר שאותו אתה אמור לייצר. אז אני טוען ששימוש בשיטות האלה זה בעצם כלאיים, כי זה מה שמקביל לזיווג של בהמה בבהמה. וזה בעצם, כמו שאומר החזוני, זה כמו שאני לוקח אבקה. אותו הדבר בעצם כשמשתמש במנגנוני הרביעה וההשתנות של החיידקים בעצמם. אבל מה אם אני משתמש בשיטות של חיתוך גנטי, אלקטרופורז, כל מיני שיטות של חיתוך של גנים וההחדרה שלהם לתוך חיידקים. הדבר זה לא מחיידק לחיידק, אלא חומר גנטי שנכנס לתוך חיידק, שנכנס ישירות לתוך הגרעין של החיידק, זה לא איסור כלאיים. עכשיו, מה הנקודה העיקרית שאני רוצה לומר? היכולת שלנו להתייחס לחיידקים כאל בעלי חיים שונים, היא בעצם, היא נכונה בהלכה ללא ספק, אבל היא התחילה כאשר התחלנו לתפוס כך את המציאות. כלומר, שורשה של ההלכה הזאת נובע מתפיסת המציאות שלה. אלמלא היינו תופסים אותם במציאות כך, אלמלא אם באמת כל העולם שאנחנו לא רואים היה עולם נעלם עבורנו, אז באמת נכון, אז הנה חינמי, אז נכון שהחיידקים היו מין אחד, אבל אז לא היה לנו שום עניין בעולם להחליא אותם. אבל עכשיו שהם, אנחנו מכירים אותם ועושים איתם כל מיני תהליכים של שינוי, אז עכשיו הלכות כלאיים התקדמו צעד, השתנו. זאת אומרת שיש תחום שבוודאי שההלכה משתנה עם תפיסת המציאות, וזה התחום, זה תחומים שיש להם תולדות. תחומים הלכתיים שיש בהם תולדות. אם אתה דיברת על תפיסה, על תולדות בנזיקין, אז בוודאי שתהיה שאלה מאוד מעניינת. כתוב כל נפש חיה, כך כותב הרמב״ם, כך מתחיל הרמב״ם הלכות נזקי ממון. כל נפש חיה שהיא בירשותו של אדם שהזיקה, אז האדם חייב לשלם. עכשיו השאלה, מה זה חיידק? אם הוא נפש חיה, או שהיא, או שהוא דומם. לגבי מה הנפקמינה? מה קורה אם אדם מאכיל רעל לבהמת חברו? אז הוא פטור, זה נקרא גרמה. מדוע זה גרמה? היה לה שלא תאכל. כי היא אכלה, היא אכלה זה פעולה שלה, אז היא שותפת בנזק. מה קורה אם שור שלי נוגח שור אחר? אני חייב, כי נפש חיה שלי שעשתה. מה קורה אם חיידקים שלי זיהמו את האוויר שבהמה נושמת? או זיהמו, עשו פצעים באור של הבהמה. אמרתי, נושמת, תגיד שנשימה זה כמו לאכול. אבל מה קורה אם הם זיהמו את האור של בהמה? עברו באוויר, אני לא הייתי זהיר במעבדה שלי, חיידקים השתחררו וגרמו לנזקים לרכוש, ליבול וכן הלאה. האם זה כמו בעל חיים שאני אחראי על הנזקים שלו, או שהוא דומם, ששם יש הלכות אחרות, שם יש הלכות שהנזקים שהתפתחו ויצאו, שאחרי שאני, אחרי שעזבו את המקום שלי, אולי אני לא אחראי להם. זאת בעצם שאלה של איך אני מגדיר בעל חיים לגבי דברים שונים. האם כשאני אומר שזה בעל חיים לגבי הלכות כלאיים, האם נאמר שזה גם בעל חיים לגבי הלכות נזיקין? האם אנחנו נאמר שיש איסור נוסף? הרמב״ם הרי כותב, הפשטות של הדברים בגמרא מסכת שבת, שלהרוג שרקינה מותר בשבת כי היא לא פרה ורבה. מה קורה אם אני אומר שהיא כן פרה ורבה? למה לא? חיידקים פרים ורבים. אז הרמב״ם באמת אומר, הרמב״ם פתר את הבעיה הזאת, שזה לא פרה ורבה מזכר ונקבה. מה הפירוש? יש מינים שבהם הזכרים והנקבים מתחלפים, הזכרים והנקבות מתחלפים. כלומר, הזכר הוא לפעמים נקבה, והנקבה לפעמים זכר. ישנם מינים שהנקבה והזכר הם הרמאפרודיטים, הם גם זכר וגם נקבה בבת אחת. ויש כאלה שמתרבים בהתחלקות. אז האם באמת מה שהרמב״ם כתב שאינו פרה ורבה מזכר ונקבה זה בדווקא? או שהרמב״ם תפס שמה היא פריה וריביה רגילה? או שהיא מזכר ונקבה או שהיא ספונטנית? היום שעודים שאין רבייה ספונטנית, אז אולי אין הלכה כזאת. או שנאמר שלא, שרבייה היא דווקא מזכר ונקבה, לגבי שבת, לגבי הריגה, זה דווקא מזכר ונקבה, וכל דבר שלא פרה ורבה מזכר ונקבה, אף על פי שהוא כן פרה ורבה, נחשב כאילו הוא נוצר מן הזיעה או כאילו הוא נוצר מן האפר. כל השאלה הזאת היא שאלה שיש לה, צריכים להכריע בה בהלכה, או כך או כך. ובוודאי שתפיסת המציאות תשפיע על תפיסת ההלכה, אלא שצריך להסביר איך אנחנו תופסים את המציאות. מהו העולם של המציאות שבו אנחנו חיים? אסור מה? כי? לא, הם לא טובים, הם יודעים לשחות. הדבר הזה, הדברים האלה הם דברים בעלי עניין רב שדורשים הגדרה, וניסיתי לתת דרך להבין את הדברים, אבל השאלה האם תפיסת ההלכה, האם תפיסת המציאות משנה את תפיסת ההלכה, אין ספק בעולם בדבר הזה בכלל. ואני אגמור בקוריוז אחד. יש תשובה שהרב ולדנברג בציץ אליעזר, האם ניתן לקבוע אבהות לפי בדיקת דם. פעם היו קובעים אבהות לפי הפקטורים שלנו, לפי A, B ו-O, חיובי ושלילי, ואז אם לילד היה סוג דם שלא לא אצל האבא ולא אצל האמא, היית יודע שמה? שיש לו אבא אחר, לא בעל האמא, אלא בא אלא מישהו אחר. כתב הרב ולדנברג שלא, שאי אפשר לקבוע אבהות לפי, על פי הדם. למה? כי חזל אמרו שהדם בא מן האמא. אז לכן מה שבמדע אומרים שהאדם בא גם עם האבא הוא שטויות. ולכן אי אפשר זה לקבוע מי האבא על פי בדיקת הדם, הדבר הזה הוא לא יכול להיות, הוא דבר של הבל. זהו, אני רק מסיים פה פשוט לשיפוטכם. הרעיון הזה הוא צריך שיפוטו של כל אדם, איך להתייחס לדבר הזה. ואני חושב שהבנה נכונה של ההלכה היא כמובן צריכה לא רק את ההכרה של המציאות, אלא לראות אחרי שמכירים את המציאות איך התפיסה שלנו משתנה. זאת אומרת, התפיסה. אין ספק שההלכה היא לא פיזיקה ולא ביולוגיה. ההלכה היא משפטים. ומשפט לא בנוי, הוא לא בא להגדיר הגדרות מציאותיות, אלא בא להגדיר מה האדם צריך לעשות אל מול העולם המציאותי, ומה שהאדם צריך לעשות אל מול העולם המציאותי זה שאלה קוגניטיבית, לא שאלה אובייקטיבית, זה שאלה של תפיסה ולא שאלה של מציאות. אבל עדיין כשהתפיסה באמת משתנה, אז אין ספק שיש לזה גם השלכות על ההלכה. וישר כוח לכם על ההקשבה, תודה רבה.